בוקר טוב, אנחנו בפסקה וו. התפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור וגם תענוג היותר כשר שבתענוגים. גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. היננו חפצים מעצמנו ומהעולם, שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו, ומתוך כך היננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה. שדאבונה יכול לעבור להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קונינו. אבל קודם שיעבור זמן גדול, שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו, הננו באים ומתפללים. שופכים אנו את שיחנו ומתנסים אנחנו לעולם של מציאות שלם בתכלית השלמות, ואז נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות, ודעתנו מתמלאת נחת. ואותו המשקל שהכרעתנו הפנימית פועלת על המציאות, שגם פנימיותנו היא אחת מחלקיה, מכריע גם את כל העולם כולו לכף זכות. התפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור וגם התענוג היותר כשר שבתענוגים. משהבנו שעניינה של התפילה זה עניין התפילה המתמדת של הנשמה, פרץ החיים, שטף החיים, כפי שהוא נובע מהמקור הפנימי ביותר של האדם, שהוא כולו ספוג בתמצית מאור חיי העולמים, אז זה מסביר לנו, זה מאיר לנו את ההכרה ביחס אל התפילה כעניין שיש בו הכרח ועניין שיש בו תענוג. כי לולי התפילה, או אפילו נדייק את זה, מה שאני חושב שהפסקה פה עוסקת, לא רק לולי התפילה, אלא לולי התפילה, הכוונה בזמנים שבין תפילה לתפילה. ואני חושב שאם אתם זוכרים, אמרתי לכם שיש כוזרי שאומר שכל עוד אין תפילה, אז אנחנו מתמלאים בכל מיני... אז אני חושב שפה זה ממש הכוונה. לולי התפילה, ללא המציאות של התפילה, או בשלבים שאנחנו לא חיים את חיי התפילה, אז מה יש בתוכנו? אם המציאות התפילתית היא המציאות שהנשמה פורצת, אז נמצא שכשאתה לא, בלא תפילה, אתה קצת בחיים החוץ נשמתיים, והחוץ נשמתיים האלה זה הפנימיים שלי, לפי נפש החיים. כי הנשמה היא חיצונית לנו, ומה שפנימי לנו זה כבר לא נשמתי. והפנימי הזה שלנו, שהוא חלק מהעולם שאנחנו בתוכו ו... שייכים אליו בעצם, אז הפנימי הזה הוא מאוד קטן במילים יפות, אבל גם נוראי במילים פחות יפות. הרב כותב בכמה מקומות שהתפילה היא באה להעביר את התפילה באה לא אומר שהתפילה באה להעביר, אני חושב שהוא אומר ככה, הוא אומר אנחנו נדרשים לתפילה כי אנחנו מלאי, לא זוכר אם הוא אומר את המילה כעס או מילה אחרת, על האלילות שזורמת פה בתוך ה... או במקום אחר לכתוב, על רוח הבהמיות שעוטפת אותנו, מלפפת אותנו. אז זה המצב בלי התפילה, כלומר, כשאנחנו לא בתפילה. אז בהקשר הזה, יש הכרח להתפלל, הכרח גמור. אתה חי את המציאות, אתה... את הבחינות הנמוכות של החיים, ובתוך הבחינות הנמוכות של החיים, אז אתה בתוך הכפר הזה עם כל הבוץ והרפש שיש בו, והנשמה לא יכולה לסבול את זה, וזה יוצר משהו בתוכנו, איזשהו דרישת שלום מהנשמה, שאנחנו פשוט נחנקים מסעון החיים הרדוד הזה. סעון החיים הזה זה לא בגלל שאני צריך לטפל היום ברכב שלי במוסך. זה נכון, זה גם כן חלק ממשהו שהנשמה לא כל כך מתעסקת בו. אבל עצם זה שיש חיים במוגבלות הזו של גבולות ושל עניינים מעשיים, אפילו בהקשרי הרוח, אז זה מאוד מאוד משעבד אותנו. ואנחנו רוצים לקום באיזושהי התנערות ולפשוט את הקליפה הזו שחונקת אותנו. זה מה שהרב אומר, שהתפילה היא לנו ולעולם כולו, כי באמת זה המצב של ההוויה בלי התפילה. כשהתפילה לא תזרום באורכי ההוויה דרכנו, פשוט תלך אחור וכדור, תהיה עוד יותר חשוכה וחשוכה ואחורה ברשמי הגסות הזו. אז זה הכרח להתפלל. יש באורות התשובה פסקה שהרב כותב, אתם זוכרים אבל את הפסקה, זה אולי באורות התורה, זה באורות התשובה. פעמים שהאדם חש שהוא חייב להתפלל, חייב להוציא צעקה, נראה לי זה באורות התורה, לא זוכר, זכרתי משהו אחר על התפילה. זה קשור, כותב שלפעמים לא תצא לפועל כראוי עמידה הנשמתית והתשובה עד שתהיה סמוכה לתפילה, ואז ישוב מעיין הגבורה להיות מפקה והולך על הנשמה. בקיצור, אי אפשר. התחושה האמיתית ביחס שלנו אל התפילה, וזה מה שהכוזרי מסביר, שאתה בלי התפילה אתה לא מצליח לשחרר את השסתום הזה. וככה צריך להתחיל להתרגל למושג תפילה ובהתכוננות התודעתית לתפילה. וזה לא משנה מה עשית במהלך היום. אם אתה עברך בכולל, או אם אתה חי חיים הרבה יותר עמוסים בבלגן שלהם, זה לא משנה. אולי זה קצת משנה, אבל במהות זה, כלומר, בהתכוננות זה משנה, אבל במהות זה אותו עניין. חייבים את הפרץ הזה של התפילה. אז התפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור. אחרי שהבנו למה היא הכרח גמור, אז הכרח זה לא רק כמו הכרח שאתה מכריח אותי, אין ברירה, חייבים לעשות אני לא יודע, כל מיני עניינים שאנחנו חייבים לעשות ולא כל כך חפצים בהם. פה ההכרח הזה הוא הכרח גמור, כמו לנשום. כשאתה נושם ויש איזה רגע שלא נשמת כי לא יכולת לנשום, ואתה מוכרח לנשום, הנשימה הראשונה היא לא נשימה של הכרח, היא נשימה של עונג. ובאמת באמת העונג הכי גדול הוא במקום שההכרח הוא היה הכרח אמיתי, לא הכרח חיצוני. הכרח שאתה אומר לי תבוא איתי, אני חייב שתבוא איתי, אז אני יכול להיות מתוסכל מזה שאתה מכריח אותי. אבל כשההכרח הוא הכרח צו החיים הפנים פנימי שלי, אז המילוי של ההכרח הזה הוא התענוג הגדול שבתענוגים. אז האדם בתפילה הוא הולך לפתור את מצוקות ההכרח, אבל כאחד הוא מתענג על זה בתענוג אין קץ. התפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור, וגם תענוג היותר כשר שבתענוג. אני חושב שחסידים הראשונים היו שם שעה אחת קודם, קשור לכל מה שאנחנו אומרים פה בפרק הזה. אולי גם, אני לא יודע, אני לא זוכר את ההמשך, אבל כל מה שאנחנו אומרים פה בפסקאות האלו, אז כנראה שזה מה שהם היו עושים. הם היו מנקים את עצמם לפני עמידה, לפני השם. גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. זה מה שאני קראתי מקודם במילים שלי, יש פה דרישות שלום מהנשמה. פה עכשיו הוא אומר, לא בתפילה, זה גלי הנשמה. את גלי הנשמה אתה כן פוגש, לא אתה, כולנו פוגשים. זה מח העצם הפנימי של האדם, מקודם אמרתי חיצוני, אבל באמת באמת זו נשמת האדם, חיצוני לתודעה שלו, אבל משם הכל מקבל את הצבע של מה שיש בך בפנים, והנשמה מתחילה להקות, מתחילה לטבוע את התביעות שלה. זה גלי הנשמה, הולכים ושוטפים. זה לא שאתה חי חיי נשמה כמו אור החיים הקדוש, אבל הנשמה מבקשת את חובתך בעולמך. אז גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. אנחנו לא יכולים להסתפק בקטנות. בטח לא בקטנות החטא, אבל אפילו לא בקטנות החיים המעשיים הדתיים. הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזו שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו. בהגדרה, זה נעוץ בהגדרה, שהחיים מחוץ אל התפילה זה החיים בהוויה המוגבלת שהיא לא יכולה לספק את התביעה של הנשמה. עכשיו, אף אחד לא יודע להגיד את זה. אף אחד לא יודע להגיד את זה. אבל כולם יודעים להגיד את זה. בבעיות שמסתובבות להם מעל הראש. לא צריך עכשיו לדמיין את הבעיות הכי קיצוניות, אם כי אני חושב שזה גם קשור. כל מי שיש לו דיכאון, זה גם קשור. אבל גם לא אצל המדוכאים הגדולים ביותר. כל מי שמתוסבך עם עצמו, מי שהמידות שלו הם מידות של קצף ומסתמה ו... משהו לא טוב לו על הנשמה, נוהגים להגיד, וזה אמיתי. גלי הנשמה טובעים, שחרור, חירות, נאמנות למקור העצמי שלנו. וזה יתורגם תרבותית באלף ואחת ושתיים דוגמאות. אז גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. הננו חפצים, אולי כדאי להגיד למערכות החינוך, להכניס תפילה ללוז. כן, הרבה מאוד ברבי נחמן, שהוא מדבר אל האדם ש... שלא מצליח להקל את המרחק שלו, אז הרבה ברבי נחמן על זה ידבר. בכלל החסידות, אבל רבי נחמן. הננו חפצים מעצמנו מהעולם שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו. מתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה. שדאבונה של הצרה הגדולה של המרחק מהחיים הבלתי מוגבלים, כלומר מהחיים הנשמתיים, כלומר מקרבת אלוקים, יכול להעביר אותנו על דעתנו. ועל דעת קוננו. אתה גם תשתגע, ואתה גם בטח לא תלך בדרך הראויה להיות הולך בה כאשר אתה השם קונך, את הקניין של השם, את הביטוי של מילה קצת בעייתית, של הישות האלוקית. אז זה יוציא אותך, יוריד אותך לגמרי מן המסלול שבו בני אדם שהם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא אמורים להלך בו, כי אתה לא נותן מענה לנשמה. אבל קודם שיעבור זמן גדול, שחרית מנחה ערבית, שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו. אני לא יודע להסביר למה הרב בחר בביטוי הזה. סרטון זה להתגלם בקרבנו. לא יודע מה הוא מתכוון. הבנו את העניין. אני לא יודע מה בדיוק הכוונה פה בסרטון זה להתגלם בקרבנו. אני אגיד לכם את המחשבות שלי, כבר התלבטתי כשראיתי את הפסקה, אם נקרוא את זה עם סמך. לא יודע. כלומר, כמו שאנחנו אומרים עם סמך. או שסרטון זה איזשהו מפגע שיש לנו, כמו שמדברים על זה. לא יודע. אבל, בקיצור, המצוקה הזו של החיים המוגבלים והאחירות שלהם, היא עלולה לפגוש אותך. למרות שלמדת בסך הכל, הרב לא פונה פה רק למישהו עושה 12-12 בגבול מצרים. הוא גם פונה פה למי שהיה עכשיו בסדר בוקר, משחרית עד מנחה. צריך לעצור. צריך לחזור אל הנשמה. ממש. קודם שיעבור זמן גדול שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו, אל כמת הרבי שמעון בר יוחאי. שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו, הננו באים ומתפללים. שופכים אנו את שיחנו, נותנים לשיח שגדל ממילא הטבעי, ויצא יצחק לסוח בשדה. זה פשוט, התפילה, כמו שאמרתי לכם, היא לא צריכה, היא לא צריכה להיות משהו יותר מדי, זה פשוט צריך לנבוע. זה השיח, השיח זה מה שהרב מסביר, שצמח מאליו, שיח השדה. והתפילה היא נקראת שיח. תן לנשמה להתפרץ. כשלא יכולת לנשום, במשל שהבאתי מקודם, והיית חייב לצאת החוצה מהחדר המלא השן סמיך שאי אפשר לנשום בו, ויצאת החוצה לאוויר הצח, אמרת אותו, בוא ננשום, בכוונה. בוא ננשום כמו שאתה פשוט פורץ, נשימה פורצת מעומק הריאות. אז גם ככה זה תפילה. ככה היא צריכה להיות אצלנו. אני אומר, ככה היא אצלנו, וכדאי שנתחיל להתרגל לככה זה שהיא אצלנו. אתה לא מייצר את זה שככה זה אצלך. אתה מתאים את עצמך לזה שככה זה אצלך. שופכים אנו את שיחנו ומתנסים אנחנו לעולם של מציאות שלם בתכלית השלמות. אתה מתפלל, אתה עומד לפני השם, אתה נמצא בשלמות. צריך קצת להבין את זה, צריך קצת אולי להרחיב בזה. מה זאת אומרת אתה נמצא בשלמות? אתה הולך תכף להגיד, אז בשלוש ראשונות, נניח ואין לי שאלה, אבל אתה עכשיו הולך להיכנס, אנחנו בלי דעת, אנחנו בלי תשובה, סליחה, גאולה מן הגלות, רפואה וכו' וכו'. אתה רק שם את העין על מה שאין. נכון, זה בדיוק הנקודה. אתה לא שם את העין על מה שאין, אתה שם את העין על מה שהנוכחות האלוקית כוללת. כי אתה לא מסוגל עוד רגע להיות שייך למציאות שהיית בה לפני התפילה. אז החוסר מסוגלות להיות בה בלי דעת, בלי תשובה, בלי... היא מנסית אותך לעולם, וגם זה בהדרגה. כמו שהגמרא במגילה אומרת, זה בהדרגה, אתה מטפס עוד, 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 אל בניין החיים השלמים, בברכות שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, שמקצתם נביאים. אז אתה נמצא עכשיו בעולם של שלמות, אתה בברכת חונן לאדם דעת, אתה לא אמור ב... טוב, זה בכלל לא אמורות להיות, אני חושב, במחשבות בתפילה, בלמה אני לא הבנתי את מה שלא הבנתי. אתה אמור להיות בחיים מלאי דעת, חיים מלאי תשובה, סוף סוף. אתה בשמורת הטבע הזו שאין בה את המוגבלות, דעת עד הסוף, וממילא תשובה עד הסוף, וממילא סולח לכל אבונייך עד הסוף. עצירה רגע עם הרופא לכל תחלואייך בגאולה, ואז הרופא לכל תחלואייך, וברכת השנים, וישראל בארצם, וכיוון שהם בארצם יש להם משפט, וכיוון שיש להם משפט, דין ברשעים וטוב לצדיקים, והשיא של שומע תפילה, ירושלים ושומע תפילה. שופכים אנו את שיחנו, מתנסים אנחנו לעולם של מציאות שלם בתכלית השלמות. אל תגביל את מושגי השלמות שאתה עוסק בהם בתפילה, דבר עליהם ברדיקליות. תרצה אותם. ואז, בשייכות שלך לזה, נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות, ודעתנו מתמלאת נחת. מתיישבת בתוכנו דעתנו, סופגת מהאור שהיא צריכה לספוג. ואותו המשקל שהכרעתנו הפנימית פועלת על המציאות שגם פנימותנו היא אחת מחלקיה, מכריע גם את כל העולם כולו לכף זכות, כיוון שאתה היית שייך לשלמות הזו בתפילה. אז השלמות הזו בתפילה זה כבר חוק, שכיוון שאתה חלק ממנה, אז המציאות כולה חלק ממנה. כי הכל אורגני, ופנימיותנו שלנו היא אחת מחלקי המציאות הכללית כולה. אז אתה התיישרת, אתה התבשמת, גם המציאות כולה מתחילה להתמלא בסמים, מתחילה להתמלא מאותה שלמות, ובתפילתך אתה מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. הלאה. התפילה היא האידיאל של כל עולמים. כל ההוויה כולה למקור חייה היא עורגת. וכל צמח וכל שיח וכל גרגר חול וכל רגב אדמה. כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים. כל קטני היצירה וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי קודש. כל הפרטיות שבכל היש, וכל כל כללותו, עד כאן פירוט של המושג כל עולמים, הכל עומה, שואף, עורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון, החי, הקדוש, הטהור והכביר. והאדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עת ובכל שעה, והוא מתרומם ומתעלה בתשוקות קודשו, ובה בתור הגילוי לתשוקות רוממות אל אלה בתפילה. המכה גלי אורה, היוצאת בחופש וזה בהגיון שיח קודשה למרחבי אל. מרומם האדם בתפילה את כל היצור, מאחד הוא עמו את כל היש, מעלה את הכל, מרומם את הכל עם קור הברכה ומקור החיים. טוב, זה המבטים של הרב. המבטים הכי הכי אידיאליים. כנראה כל פנימיות התורה היא כזו, אבל במרחבי התורה שלנו, אז אלו המבטים שפשוט אצלם הכל, הכל, הכל מופע של שלמות. וזו אמת. זה גם באמת ככה. זה לא כי... לא כי יש פה נחמדות של הרב. יש פה את האמת של הרב. התפילה היא האידיאל של כל עולמים. אני חושב, צריך להגיד ככה. התפילה היא האידיאל של כל עולמים, כלומר, יש לכל העולמים אידיאל. יש לכל העולמים תכלית. ואולי להגיד, תכף הוא יגיד את זה. התכלית הזאת היא מסעת הנפש. היא השורש האלוקי, כן, מדברים, שיש בהכל שורש אלוקי. אז השורש האלוקי של כל הבריאה, כל העולמים כולם, האידיאל שלה, זה הנקודה הכי איכותית שאליה יכולה להיות שייכת. למציאות יש המון המון מלאכים שמקים על קודקודה ואומרים לה, תגדלי, תגדלי, לכל עשב ולכל... יש פה המון... מאוויים להגיע אל מה שבאמת באמת יש ביסודם הפנימי. לאן הכל חותר? לתפילה של האדם. צריך להסביר פה קצת איך הכל מתרכז באדם, אבל מה שהרב יסביר פה, ואני כן מציע לעצור ולא חשבתי שנמשיך, מה שהרב יסביר פה, תדע לך, שאתה ניגש להתפלל, אתה צריך לחוש באחריות, אבל לא חיצונית טכנית, לחוש באחריות שכל הקוסמוס והעולמות הרוחניים גם כן, הם כולם, נקרא לזה ככה, מצפים לתפילתך, אבל לא רק מצפים לתפילתך, מצפים שאתה תבטא אותם לתפילתך. אתה בתפילה שלך מבטא את הדממה שאת דומם כל כך, צועק אותה בדממה. ואתה צריך פשוט, כל המציאות כולה היא, יש לה שירה פנימית. יש לה שירה. השירה הזו הולכת ומטפסת 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 ומטפסת, השם שפתי תפתח. זה, איך מתפללים ככה? טוב, אבל נעריך בזה, כי זה באמת, זה מבט, מבט מדהים של הרב על התפילה. והיא הפסקה שחותמת את התפילה המתמדת של הנשמה. זאת אומרת, זו תפילה שבאה מן הנשמה. צריך להבין מה זה נשמת האדם. את מעלת נשמת האדם, את המרכזיות שלה כנזר הבריאה. טוב, ואז אחר כך יש לנו פסקאות שהן כבר קצת, לא הייתי אומר שהן הם קלות, אבל הן כבר קצת יותר יורדות אל תוך התודעות הקרובות יותר.